תלמידים וגם מי שנמצא, מי שצופה באינטרנט. אנחנו, הנושא שלנו זה נתיבות תשובה פרטיים, מאורות התשובה, פרק י' ד'. דיברנו גם פעמים שהתשובה זה בעצם חזרה לעצמנו. וממילא חזרה לעצמנו זה בכל התחומים, זה לא רק במישור הדתי, שאני לא אוהב כל כך את הביטוי הזה, זה לחזור לעצמנו בכל תחומי החיים, זה יכול להיות באכילה, בספורט, בכישרונות שלנו שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו ואנחנו צריכים להשתמש בהם ולא להשאיר אותם גנוזים בתוכנו. בפרק הקודם, כלומר בשיעור הקודם, דיברנו על העצבות. מאיפה העצבות באה? וזה חלק שני של מכאן העצבות באה, חלק שני. יש כמה פסקאות שמטפלות בעצבות. זה נושא חשוב מאוד, זה נושא מרכזי. גם המצב הנפשי של אדם בריא, כלומר לחזור לעצמך, זה להיות אדם שמח. כמו שאנחנו אומרים, מה אנחנו אומרים בחודש אב? ממעטים בשמחה, נכון? לא כתוב שלא שמחים, ממעטים בשמחה. ובחודש אדר כתוב שמרבים בשמחה. משתי הקצוות האלה אנחנו לומדים שהמצב הנורמלי זה מצב של שמחה, נכון? לפעמים קצת ממעטים בשמחה, לפעמים צריך קצת להרבות בשמחה, אבל המצב הנורמלי הוא שמחה. ואנחנו צריכים לחזור לשמחה. זה חלק מהתשובה, אולי זה הדבר הכי מרכזי בתשובה. כן? אנחנו אדם שמח, אז כל הכוחות שלו פועלים בצורה נכונה, בצורה בריאה, הוא זורם נכון עם החיים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עצבות זה הפוך משמחה. וגם רבי נחמן מטפל בזה, אחד המשפטים הכי מוכרים לאנשים, מה אומר רבי נחמן? אין ייאוש בעולם, עצבות זה הבן דוד שלו, אתם יודעים, זה הבן דוד הבוגר של העצבות, זה הייאוש. ייאוש זה העצבות כבר בסוף הדרך, מה שנקרא. אז הרב מטפל פה בנושא העצבות, ראינו פסקה קודמת וראינו גם לפני הקודמת כבר היה רמז, ויהיו עוד כמה פסקאות שמדברות על המקורות של העצבות, כדי שנטפל בזה, או שנפתח את עצמנו למקורות הנכונים שיסמכו אותנו. ועל הדרך גם יש כמה פסקאות שמדברות על האכילה. גם אכילה זה תיקון גדול, פעם עברנו פה סדרה שלמה שנקרא תיקון האכילה, אז יש כמה פסקאות שמדברות גם על האכילה, צריך לחזור על זה. כל הדברים האלה צריכים לחזור עליהם, אחרת הם נשכחים. נשכחים, יכולים להתלהב מאוד כמה חשוב לשמור על אכילה בריאה, אבל זה נשכח אם זה לא נמצא כל הזמן, מסתובב לנו בראש. טוב, אז בואו ניכנס לעניין שלנו, בסדר? הפסקה שלנו נמצאת במקור 2, זה פסקה זין, כן? אבל בשביל לדבר על הפסקה הזאת, אז הבאתי הקדמה בפסקה מספר 1 פה, שהיא בעצם גם כן פסקה באורות התשובה בפרק ו', גם כן פסקה זין, שהיא מדברת קצת בהרחבה על אותו עניין. עכשיו, הנקודה הזאת שאנחנו הולכים לדבר עליה, אולי נקרא לה... יש בכותרת מספר 1, רואים? כתוב, הדרך היא גם מטרה. כלומר, בדרך כלל אנחנו תופסים את החיים שיש לנו מטרות, ואנחנו צריכים לבצע את המטרות האלה ולהשיג אותן, וכשאנחנו לא משיגים את המטרות האלה, אז אנחנו עצובים הרבה פעמים, שלא השגנו את המטרות, אנחנו לא בסדר, אנחנו לא עושים מה שצריך לעשות. הרב מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שהמטרה היא תהיה חלק, היא חלק הדרך היא חלק מהמטרה. היא מטרה בפני עצמה. ברגע שאנחנו נבין את זה ונפנים את זה, זה שינוי רדיקלי בחיים שלנו. זה שינוי רדיקלי בהוויית החיים שלנו. וזה ממיס את העצבות. זה אחד הדברים שממיסים, כמו שהאש ממיסה את הדונג. אדם שמבין שהמטרה היא גם כן אמצעי, סליחה שהאמצעי הוא גם כן מטרה, זה נכון גם בכיוון הפור דרך אגב, כל ההוויה שלו מול החיים משתנית. איך אמר לי איזה תלמיד פעם, שהוא כל הזמן היה לו ארשת עצבות על פניו, יום אחד ירד לו הסימון, הוא אמר משפט מאוד יפה שהחזיר לו את החיוך לפנים. אמר, אני בעצם צריך להבין שאני נמצא בתהליך של למידה. זהו. אדם שמבין שהוא כל הזמן בתהליך של למידה, כן? והוא לא כל הזמן בתוצאות הסופיות, המוצלחות או הלא מוצלחות. אני בתהליך של למידה. אתם מרגישים כמה אוויר נכנס לריאות במשפט הזה? אני בתהליך של למידה. אז אני כבר לא נשפט על על הטעויות ועל הפספוסים, כי זה חלק מהלמידה. באמת, איך קוראים לחכם יהודי? קוראים לו תלמיד חכם, נכון? לא קוראים לו חכם, קוראים לו תלמיד חכם. כל פעמים אצל אשכנזים, ספרדים צריך לתרץ אותם, הם כן קוראים חכם. אבל למה הוא קורא תלמיד חכם? הוא כל הזמן בתהליך של למידה. הוא כל הזמן לומד. אדם שבאמת אוהב חוכמה, שבאמת רוצה לדעת איך לחיות בצורה נכונה ומדויקת, אז הוא כל הזמן בתהליך למידה, אין איזה סוף. איפה זה כתוב מה שאני ממציא עכשיו? אני לא ממציא, אתם יודעים שאני לא ממציא שום דבר. אין לי זכות להמציא. הדבר הזה כתוב כאשר הקדוש ברוך הוא אמר לאדמה, לארץ, להוציא עץ פרי, עושה פרי. כן? לא רק עץ עושה פרי כמו שהאדמה הוציאה, שהעץ הוא אמצעי, נכון? והפרי זה העיקר. מצידי שהעץ יהיה מפלסטיק, או שבכלל לא יהיה עץ, העיקר שיהיה פירות. הקדוש ברוך הוא לא הוציא ככה את האדמה, את הארץ. הוא אמר לה, עץ פרי עושה פרי, שגם העץ, דיינו גם האמצעי, הוא חשוב. הוא גם כן יש לו טעם של פרי. זאת אומרת שיש לו טעם של פרי שהוא יונק, האמצעי יונק מהמטרה, מהפרי, יונק גם את החשיבות שלו, והוא לא רק משהו שאם אפשר אחרת, אז זה כמו שהיום, לצערנו הרב, אם אתה שואל ילד שלומד בית ספר, מה חשוב? הוא יגיד לך, הציונים. זהו, הציונים, זה לא משנה איך תשיג את הציונים, אז מותר לשקר, לרמות, לכל מיני פטנטים. למה? כי הציונים זה המטרה, וזה לא נכון. הציונים במקור באו בשביל לדרבן את הבן אדם להיות בתהליך של למידה, כי הלמידה זה התהליך הנכון והחשוב, כן? והידע זה פחות חשוב, זה חשוב, אני לא אומר שלא, אבל זה לא המטרה העיקרית בלימוד. העיקר זה ההתמודדות שלך עם הלימוד. זה עיקר התיקון שבן אדם עושה, כל השינוי שלו וההשתנות שלו והשיפור שלו נעשה דרך תהליך הלמידה. והציונים היו אמורים לדרבן את הלימוד. אבל כשאתה שם את הציונים בתור מה שמעניין לך זה הציונים, וכל הלימוד זה בכלל לא משנה, אז מותר הכל בדרך. קוראים לזה, האם המטרה מקדשת האמצעים? אנחנו אומרים שלא, נכון? זה זה. עכשיו, למה הארץ לא שמעה בכל ריבונו של עולם? ובכלל מה, יש לה בחירה בכלל לארץ? לכאורה, כן? אבל בלי להיכנס לפרטים האלה, מה שחשוב לנו לדעת שהארץ, דהיינו הארציות, כשהתפיסה היא תפיסה ארצית, חומרית, אז היא באמת מסתכלת רק על התוצאות. אבל אם אנחנו תופסים את החיים כחיים ערכיים ולא חומרים, והחומר רק משרת את הערכיות, אז הדרך היא מטרה בפני עצמה. וזה תיקון העולם, זה על זה, על זה שאנחנו אומרים משיח, רוצים משיח, על זה. זה הנקודה המרכזית, שהחיים הרוחניים, הערכיים, התהליכים הנפשיים הם יהיו עיקר החיים, והצד החומרי רק משרת את זה. אנחנו נראה תכף את זה בהרחבה בפנים. מה? הוא מחדד את זה שבאמת אנחנו מבינים שהדרך היא לא פחות חשובה. ואם הקדוש ברוך הוא הבטיח שזה יקרה, אז זה יקרה. כן? וזה בינתיים אנחנו בדרך לשם. גם האדם חטא. הוא חטא, יצא מגן עדן, והוא במשך השנים, אלפי השנים, מנסה לחזור לגן עדן. זה נקרא לשוב בתשובה, לחזור למצב האמיתי והנכון. אם הקדוש ברוך הוא ציווה שיהיה עץ פרי עושה פרי, עכשיו אנחנו נדבר במובן של הנמשל, לא רק של המשל. אז זה ככה יהיה. וכשאתה מבין את זה, כמו שאמרתי, אתה אדם הרבה יותר רגוע. אתה רגוע, אתה שמח, ובעיקר מה שאנחנו מדברים עכשיו בנושא שלנו, זה אתה נפתעה, העצבות פשוט נעלמת לה. בוא נראה את הדברים האלה בפנים, בסדר? זה היה עד כאן, זה היה הקדמה, כדי שהדברים לא יהיו קשים מדי. מקור מספר אחד. מתחילת הבריאה ראוי היה טעם העץ להיות גם הוא כטעם פריו. מה זאת אומרת? מסביר הרב. כל האמצעים המחזקים איזה מגמה, איזה מטרה, איזה פרי, אני מדבר במשל ונמשל, אני קופץ מפה לפה, אתם מבינים את זה, נכון? הפרי זה משל למטרות, והעץ הוא משל לאמצעים, כן? אז כל האמצעים המחזיקים איזה מגמה רוחנית גבוהה כללית, איזה רעיון, איזה ערך מסוים, כן? יישוב ארץ ישראל, הבאת שלום לעולם, חשוב כרגע, ראויים היו להיות מוחשים, כלומר מורגשים בחוש, אתה צריך להרגיש אותם, לחיות אותם בחוש נשמתי באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו, כשאנו מציירים אותה. כלומר, כשאתה מצייר לעצמך מטרה, למשל, אדם מצייר לעצמו שהוא חולם על בית. בית בכפר, עם עצים, עם גג אדום, עם אישה וילדים, וטרקטור ליד הבית, לא משנה כל אחד בחלומות שלו, כן? מטע זיתים ליד הבית, איך זה נקרא זה, שעושים את השמן, בית בד, כזה, כל אחד, יקב, כל אחד מה שמדמיין לעצמו, הוא רואה את בעיני רוחו, איך הוא ייראה בעוד 10-20 שנה. וזה מתוק לו, כי זה מה שהוא רוצה, כן? אבל בשביל להגיע למקום הזה, לפעמים זה לוקח 10, 20, 30, 40 שנה. ואז מה קורה? אתה במרדף 10, 20, 30, 40 שנה, והטעם המתוק של המטרה רחוק ממך, כי אתה מסתכל רק על המטרה. אבל אם אתה אומר, וואלה, יש לי מטרה, והדרך להגיע לזה זה חלק מהמטרה. בואו נראה איך מסדרים, מסדרים יפה את המערכת יחסים ביני לבין אשתי, איך אנחנו חוסכים כסף, עושים תוכניות, כל המהלך להגיע למקום הזה הוא אתגרי לא פחות, הוא מעניין לא פחות, אם אתה רק מעביר את הסוויץ' במוח, הרי זה רק סוויץ' במוח. העושר והעצב זה הכל רק פה, זה לא בשום מקום אחר. זה לא בבנק, לא בכסף, לא במרצדס, לא בשום דבר, זה רק פה, זה הכל. כשאדם יכול לשבת, בדיוק עכשיו קראתי משהו על מנדלוביץ' שהיה שם באסיר ציון, אדם יכול לשבת בבית סוהר, כן, ולהיות יותר שמח ויותר משוחרר מהסוהרים שלו. כי זה הכל רק פה, לא בשום מקום אחר. אז אומר הרב שזה היה ראוי שאנחנו נתפוס ככה את העולם. כן. כרגע זה לא ככה, כי הארץ בינתיים היא לא הארץ, הארציות, החיים עצמם עוד לא במקום הזה, לא אפשרו לדבר הזה לקרות. זה נקרא שהארץ לא הוציאה. לא אפשרו, כי זה צריך לבנות את זה. צריך כיתה א', כיתה ב', כיתה ג', צריך לבנות את המקום הזה. ועכשיו אני מסביר את זה. אבל טבע הארץ, הארציות כמו שאמרתי, התנודות בחיים, תנודות, חוסר יציבות בחיים, יש שערות בחיים, יש דברים לא ברורים, לא, אין מספיק מוצקות מול החיים, כן? ולאות הרוחנית, לאות הרוחנית זה עייפות הרוחנית, כן? שהיא נסגרת במסגר הגופניות, כלומר הרוח, כלומר האידיאלים, הערכיות של החיים, היא מקובצת בתוך החיים החומריים. החיים החומריים הם מגבילים את הערכים כביכול, כן? הם מצמצמים אותם. איך אומרים, יש לך תוכנית, אבל יש אילוצים. האילוצים האלה זה האילוצים, אילוצי החומר, כן? שאנחנו בהתחלה מתחשבים בהם, אבל במשך הזמן אנחנו גם מתגברים על האילוצים האלה, כן? אלא אם כן יש לך דמיונות של משוגע, של דברים לא מציאותיים, כן? אז אומר, במסגר הגופניות גרם שרק טעמו של הפרי, כלומר של המגמה האחרונה, התכלית, האידיאל הראשי, רק הוא מורגש בנועמו ודור. רק כשאתה משיג את המטרה ששמת את הטבעת ובנית את הבית וגמרת את הדוקטורט, דוקטור לרפואה, כן? כן? או שקנית את האוטו, לא יודע, כן? עולה את הילדים, רק אז אתה מרגיש טעם מתוק. עושה לחיים, עושה קידוש, כן? אבל באמת זה לא צריך להיות ככה. החיים החומריים מכריחים אותנו לבוא למקום הזה, אבל אנחנו צריכים להשתחרר מזה, זה בצוהר, צריך להשתחרר מזה. רק אל תבין אותי לא נכון, יש כאלה שרוצים להשתחרר מהבצור של החומרות, אז הם הולכים על איזה הר גבוה וקונים כנפיים ופתאום מרגישים פרפר. אחר כך יש לוויה אחרי הדמיון הזה, אני מזהיר שלא תתפסו אותי לא נכון, אבל אדם שיש לו אידיאל נכון, הוא יכול לעבור הרבה קירות חומרים. אבל איפה אנחנו? כן, מורגל, לא. אבל העצים הנושאים עליהם את הפרי, עם כל נחיצותם לגידול הפרי, אף על פי שאין פרי בלי עצים, נתאבו ונתגשמו. תשימו לב לתוארים של הרב, זה לא שפה, זה שפה נפשית. כן, העצים, זה לא העצים רק, כן? התאבו, זה גסות, זה חומרי, כן? התאבו ונתגשמו ואיבדו את טעמם. זה קורה לנו הרבה פעמים מול האידיאלים של יישוב ארץ ישראל. כן? זה היה רוח שתפסה את כל העם, הביאה אותנו פה, פרצה את חומות הגלות. החומות, כמו שכתוב בגמרא, כן? פרצו את החומות. כן? העולם התהפך בשביל שנבוא לפה. הים נסוב לאחור, הים נבקע. הירדן עזוב לאחור, הערים זזו, מלחמת עולם אחר, מלחמת עולם, הכל זז, כן? אבל, כמו שהוא אומר פה, התנודות של החיים והלאות הרוחנית וההתעסקות בפרטים, פרטי הפרטים, גרמה שהאידיאל הציוני מתכווץ ומתכווץ 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 ומתכווץ, כן? זה יחזור, אל תדאגו, כמו שיגיד בהמשך. זהו חטא הארץ. שבעבורו נתקללה הארץ, כשנתקלקל, שנתקלל גם האדם על חטאו. כלומר, הארץ, בגלל שאין לה בחירה חופשית לכאורה, לא שייך בעונש. אבל האדם, כשהוא בחר לא נכון, כן, אז הוא ממילא מקלקל את הארץ יחד איתו. כמו שראינו, למשל, במבול, כן, שכאשר האדם חוטא, הוא משקר ומרמה, והוא חוטא בעריות, אז אפילו העולם הגשמי חוטא. כי הוא משפיע, משפיע על כל עולם, הוא קשורים אחד לשני. או החטא של האדם הראשון גרם לזה שהחיות יהיו חיות טורפות. החיות הטורפות לא נבראו כחיות טורפות. הם היו נבראו כחיות אוכלות עשב, כן? אבל כיוון שאדם חטא, הוא מוריד את כל המציאות יחד איתו. וזה ברור, כשאתה לא מתנהג כמו שצריך. אז כל הסביבה שלך סופגת ממך. אפילו הכלב עצבני, אם אתה אדם עצבני, אז גם הכלב שלך עצבני. אם אתה רגוע, אז הכלב שלך רגוע. וגם הצמחים צומחים אחרת. כשאתה אדם שאוהב, אוהב טבע, אוהב את הצמחים, הם צומחים אחרת. זה דבר כבר בדוק הדבר הזה היום, אפילו מדעית, זה לא רק אמירה רוחנית. כן? כשאדם מתקלקל, אז היא נתקלקלה, יחד איתו היא, 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 היא קיבלה את עונשה, קוץ ודרדר תצמיח, אבל האמת היא, זה לא מדויק מה שאני אומר. בעצם כי גם הארץ היא זאת שגרמה לאדם לחטוא. הארציות של החיים, זה שהחיים לא רואים את הדרך כחלק מהמטרה, הם אלה שגרמו לאדם לחטוא. ובשביל זה הוא איבד את הסבלנות שלו מול העץ הדת, טוב ורע, הרי זה חוסר סבלנות בינינו במילים הכי פשוטות, מה גורם לאדם שהוא לא רואה בדרך כחלק מהמטרה? זה חוסר סבלנות. חוסר סבלנות, אדם היה לו חסר סבלנות. הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא היה צריך לאכול מזה. אבל סבלנות, חכה, צריך לעבור קצת כמה תהליכים עד שאתה תהיה ראוי להשתמש בזה בצורה נכונה. כן? אני אומר עוד פעם, כמו האינטרנט וכל הדברים האלה שיש לנו קלקולים נוראים עם זה. אז הסבלנות, זה משהו שפותח פתחים אדירים. זה סבלנות, עד שנלמד איך להשתמש בזה, בטוב שזה, ולזרוק את הפסולת שיש בדבר הזה. עכשיו, עד כאן זה תיאור המצב. ככה זה, זה לא היה בבריאה, זה ככה היום, זה אותו דבר. כן, יש לנו חוסר סבלנות מול הדרך. גם דוד המלך לכאורה לקח את בת שבע לפני הזמן, היא הייתה מיועדת לו. עובדה שיצא ממנה שלמה המלך. כן? וזה מה שגרם לו אולי לתאווה שלו מול האישה הזאת, כי היא שייכת לו באמת. כמו שיש את פוטיפר, למה נתאווה ליוסף? כי היא הרגישה בפנים פנימיותה, מזלי חזה, שהיא שייכת ליוסף. עובדה שהבת שלה בסוף התחתנה עם יוסף. היא הרגישה שהיא שייכת ליוסף הזה. אבל שזה בא בצורה לא נכונה, בזמן הלא נכון, אז זה בא בצורה של עריות, בצורה, זה פורץ את הדרך, פורץ את הגבולות. כן?
אתה מתאבל למשהו, אתה מתאבל לדבר למשהו, אתה מתאבל
יש לה מקור חיובי, או מאוחר, או יותר, או בגבולות הנכונים. נכון? כל התאווה של איש לאישה, זה בשביל שזה משהו אמיתי וחשוב בשביל המשך העולם, זה הנצח. אלא מה? זה צריך להיות במסגרת הנכונה, במקום הנכון, זה הופך מטומאה, מזנות, זה הופך לקדושה. כן? אדם אוכל, למדנו את זה פעם, אולי נלמד את זה גם בהמשך, אדם אוכל. רעב, מתאווה לאכילה. זה לא סתם. א', זה כיוון שאם לא יהיה אכילה, אין חיים. אלא מה? הוא עובר את הגבול. אבל אם הוא לא עובר את הגבול, זה מצוין. אמרנו גם פעם שהקדושה שנמצאת במאכל, היא זאתי שקוראת לך, בוא תוציא אותי משם. אמרנו, אוכל אסור, זה אוכל שהקדושה אסורה כמו אסיר בבית סוהר בתוך אותו מאכל ולא יכולה להיחלץ ממנו, לכן זה אסור. כן, אבל יש מאכלים שהקדושה שנמצאת בתוך האוכל, הרי באוכל יש קדושה, כי מי מחיית האוכל? הקדוש ברוך הוא. יש בפנים קדושה, אחרת זה לא היה. אבל קדושה שיכולה להיחלץ מתוך המאכל, כן, על ידי זה שהבן אדם אוכל את זה, והפנימיות של המאכל אוכל חלק, נהיה חלק ממך, אתה מרים את זה. כן? זה אוכל מותר. כן? אז אומרים שהניצוצות של הקדושה שנמצאים במאכל, הם אלה שאומרים לך, בוא תאכל אותי, בוא תחלץ אותי, בוא תרים אותי בשם. אז אנחנו רואים שברעב יש משהו של בעצם הרמת העולם ממצב נמוך למצב גבוה. אם סתם ניקח בדוגמה שאתה בן אדם אוכל פרה, הפרה הזאת אחר כך הופכת לבן אדם. אתה מרים אותה, זה תשובה. לקחת פרה ולהפוך אותה להיות בשר של בן אדם ולא בשר של פרה שנותנת חלב. זה יותר, נכון? אז זה תשובה בשבילך, איך קוראים? לא, אתה לא מנחם. דוב, דוב. זה קצת תשובה למה שאתה אמרת, שזה נכון מאוד. כן? כן, כן, למדנו, יכול שהיית בשיעורים, למדנו במידות הראייה את זה פעם. עכשיו, עד כאן זה המציאות. המציאות, איך היא צריכה להיות, ואיך היא נפגמה, ולמה היא נפגמה. עוד לא דיברנו פה על העצבות כל כך, זה נראה את זה עוד מעט. עכשיו, פה מתחיל עכשיו התקווה. וכל פגם סופו לתיקון. זה אמירה מוחלטת. זה לא אולי כן, אולי לא. הרב אומר שאם הקדוש ברוך הוא גזר, כן, כל פגם, אם הוא פגם, למה הוא פגם? למה הוא מוגדר כפגם? כיוון שהוא סטה מהמצב הנורמלי שלו. כל פגם, סופו לתיקון. על כן מובטחים אנו בבירור שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה, דהיינו שעץ פרי עושה פרי, ולא רק עץ עושה פרי, וטעם העץ יהיה כטעם הפרי. עוד פעם, בנמשל, שאנשים יחיו בהוויה כזאת, שהדרך היא מטרה בפני עצמה, וממילא זה גן עדן. זה חיים טובים. זה ההוויה של, של, של אדם מרגיש כל הזמן שליחות בחיים שלו. מרגיש כל הזמן אתגרים חיוביים, ולא רק בסוף. כי תשוב הארץ מחטאה. הארציות, היא תהיה במקום הנכון שלה. בפרופורציה הנכונה שלה. ואורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ בד הנועם של האור האידיאלי, כלומר הגורמים המעשיים, שאמרנו קודם כל שהם חונקים את האידיאלים, הם לא ילחצו יותר, הם לא יעיקו על האידיאלים, להפך הם יהיו תומכי אידיאלים, זה עץ פרי, העץ הוא תומך בעץ, בפרי, כן? גורמים לחוץ בד הנועם של האור האידיאלי, הנתמך בדרכו על ידי אמצעים הגונים, כלומר, מה שדיברנו קודם על המטרה לא מקדשת את האמצעים, אלא אנחנו צריכים להגיע למטרה עם אמצעים הגונים. הגונים זה חלק מהמטרה. שאתה עושה דבר בצורה הגונה, אתה למשל, אתה הולך להרוויח כסף, כי אתה צריך את הכסף, זה המטרה, צריך כסף לקנות לחם הביתה, בגדים הביתה, כן? אבל כשאתה מרוויח כסף בצורה הגונה, אז זה לא רק הכסף. זה גם איך אתה מרוויח את הכסף. וזה נקרא שהאמצעים לא מקדשים את המטרה לא מקדשת את האמצעים. כמו שכתוב, צדק, צדק תרדוף. למה כתוב פעמיים צדק, צדק תרדוף? כי גם את הצדק חייבים לרדוף בצדק. ולא בגלל שאתה צודק, מותר לעשות מה שאתה רוצה. המחזיקים אותו, את האידיאל, ומוציאים אותו מן הכוח אל הפועל את האידיאלים, על ידי האמצעים שהם עצמם אידיאלים וצריכים לעשות בצורה נכונה ובצורה בריאה. עוד פעם, זה ימות המשיח, זה לא פשוט להגיע למקום הזה, אבל אנחנו, יש לנו מטרה, אנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו רוצים להגיע לשם. ברגע שאנחנו לומדים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לאט לאט זה מתחיל לנהל אותנו. והחיים שלנו עכשיו יכולים להיות גן עדן. המשיח שלנו, הפרטי, יכול להיות עכשיו על ידי, רק על ידי ההסתכלות הזאת. כן? כמו שאמרתי לכם קודם על התלמיד, שהחיוך חזר לו לפנים, כי הוא אמר, בעצם אני נמצא כל הזמן בלמידה. זהו, נגמר העצב. כן? עכשיו בואו נחזור לעניין שלנו. בסדר? בואו נראה מה מצב הזמן שלנו. בסדר גמור. כן. אנחנו הרי מדברים על העצבות. בפסקה הקודמת דיברנו על העצבות שהיא באה מזה שאני לא אני. שהמעשים שלי לא תואמים את האני הפנימי שלי, את הנשמה. והנשמה הזאת שמרגישה שאתה לא אתה, היא דופקת שם על הדלתות מבפני ואומרת לך, אדוני, אתה לא אתה. איך היא אומרת לו את זה? על ידי העצב. והעצב, אדם קשה לו להיות במצב של עצבות, נכון? מחפש דרכים להיות שמח. אז זה בעצם ככה הנשמה מפעילה אותנו לעשות שינוי. כלומר, העצב הזה הוא בעצם מתנה. שאומר לנו, אדוני, בעצם אתה צריך לעשות שינוי. אתה צריך להיות כבר בשלב אחר בחיים שלך. דוחפת אותנו. העצב הזה בעצם אמור לדחוף אותנו. אם אנחנו מבינים את זה, אז העצב נעלם. הוא נעלם כי אני מבין שהעצב הזה זה בעצם מתנה שאומרת לי, תעשה שינוי. זה מראה שאני אדם טוב שרוצה לעשות שינוי לטובה. אז אני לא אדם רע שעושה מעשים לא טובים, אלא אני אדם טוב שלפעמים עושה מעשים לא טובים, והטוב הזה דוחף אותי לעשות שינוי. ורוב האנשים שבאים למכון מאיר זה אנשים שהם מרגישים שהם רוצים להיות אנשים טובים ונקיים ולא קיבלו כלים לזה. קיבלו כלים איך לרדוף אחרי הכסף אולי בצורה לפעמים אלימה ואכזרית והנשמה הפנימית רוצה להיות טובה ותאורה, רוצה חיי ניסויים תאורים, רוצה לעבוד ולהתפרנס בצורה תאורה ולא להיות במלחמה מוסרית. מלחמה, מאבקים צריך, אבל מוסרים. אז זה יוצר את העצב. זה למדנו בפסקה בפעם הקודמת, וברגע שאדם רוצה, הוא מזהה את זה, והוא באמת רוצה להיות אדם טוב, אז העצב הזה נמס. כן? ראינו גם בשיעור הקודם, שבעצם גם כשאדם מתעסק יותר מדי בחומריות, שהיא לא חומריות שמשרתת אותו, אלא חומריות, רדיפה אחרי החומריות, היא גם כן גורמת עצב, כי בעצם זה מעשה שלא תואם נשמה. כן. עכשיו הרב מביא עוד מקורות, כמו שאמרנו קודם, שבעצם אנחנו, לפי מה שלמדנו בפסקה הקודם, רואים שזה הרבה יותר עמוק. אנחנו מבינים שבעצם אנחנו לכודים בחטא הארץ, כן? זה לא רק אני לא בסדר, אלא אנחנו לכודים בחטא הארץ, יש אווירה כללית, שהיא לא כל כך לכאורה, לא מאפשרת לנו, צריכים לפרוץ חומות וגדרות בשביל להגיע למקום הזה. צריך לדעת את זה, שלא לשים את על הכתפיים שלנו את כל האשמה של המצב הזה. כן? בכלל אמרנו כמה פעמים, שאדם לא צריך להרגיש אשם אף פעם. אשמה זה מצב נפשי לא בריא. אדם צריך לראות איפה הוא לא היה בסדר, לנסות לטפס, נוסיף אור בחיים. נוסיף אור בעצמו, נוסיף אור בחיי המשפחה, נוסיף אור בכל מקום שהוא נמצא, לנסות להוסיף אור כמה שהוא יכול, לא יותר מזה. אי אפשר בכוח, שום דבר לא הולך בכוח. בואו נראה את זה פה בפנים. מקור מספר 2. כל עיצבון בא מפני החטא. זה סיכום של הפסקה הקודמת, ממש. כל עיצבון בא מפני החטא, שהנשמה אמרנו מרגישה שאתה לא אתה, והתשובה, תשובה הכוונה ההחלטה שלך, לא עשייה בפועל, ההחלטה שלך שאתה רוצה להיות אדם טוב, רק זה. מאירה את הנשמה, מחזירה את האור לנשמה. העיצבון זה בעצם חושך בנשמה, אתה לא מרגיש שליחות, אתה לא מרגיש טעם לחיים, והתשובה, ברגע שאתה רוצה להיות אדם טוב, יש לך פתאום טעם לחיים שלך, היא מאירה את הנשמה ומהפכת את העיצבון שדיברנו עליו לפני רגע לשמחה. עד כאן זה סיכום של הפסקה הקודם. עכשיו, חידושים לפסקה שמוסיף הרב פה. הוא אומר כך, העיצבון הכללי שבעולם, עכשיו זה לא מדברים על האדם הפרטי. אתה אדם פרטי שאתה חי בחברה. שאתה יונק את החיים שלך מהכלל, אתה לא לבד. כן? העיצבון הכללי שבעולם מקורו הוא מזוהמת הכלל. הנמצא בחללו של עולם. הוא מסביר, מחטאת הרבים והיחידים. כלומר, אתה נמצא בחברה, אתה מושפע ממנה. החברה היא מקולקלת, לא תמיד, אנחנו רוצים לבנות חברה מתוקנת, כן? אבל החברה היא מקולקלת. ממה היא מקולקלת? מחטאת הרבים והיחידים. היחידים מתעסקים בשטויות, יוצר אווירה. ויש גם חטאה ציבורית, שלא היחידים, אבל יש חוקים לא מוסריים בחברה. כן? אסור לתת צדקה, למשל, כמו בסדום, כן? אתה לקוד בתוך החוקים האלה. אפשר ישר לראות גם מה שקורה היום. יש חוקים שהם לוקדים את החברה בחוסר מוסריות. אדם לומד היום כלכלה ומסחר. מה הוא לומד שם? איך לרמות. איך להוציא מאנשים כסף, לא רק בצורה ישרה. אתה לקוד בתוך הדבר הזה, אתה בא למקום לעבוד. הם דורשים ממך את הדברים האלה. אתה לקוד בתוך זה. אז יש חטאת היחידים. שזה מצטבר, כולם זוללים, כולם, אני יודע מה, מסתכלים על נשים. זה יוצר אווירה, אמרנו, כמו שבכיתה, כיתה, זה, יש אווירה, יש אווירה בונה, ויש אווירה מדרדרת. אי אפשר להתכחש לזה, התורה עסוקה לא רק ביחיד, היא עסוקה איך לבנות אטמוספירה ואווירה ציבורית, חיובית, שדוחפת להוציא את הכוחות הטובים לפועל. כן? מה? למי הוא נותן כוח? לא הבנתי. לשלילי או לחיובי? הוא נותן לזה כוח, איך אומרים, בדרך שאדם רוצה ללך, מולכים אותו, אבל זה בדיוק מה שהוא אומר פה, שחטאת הרבים. אבל אנחנו למדנו את זה כמה פעמים, שהטוב הוא יותר חזק מזה. לא בסוף. הטוב הוא כל הזמן יותר חזק. ואתה יכול להתמודד עם זה. ואתה צריך מצווה להתמודד עם זה. זה התפקיד שלך בחיים, להתמודד עם זה. איפה שאתה לא יכול, אתה אנוס. אנוס רחמן הפטר, אבל איפה שאתה יכול להוסיף אור, אתה חייב, מחויב להוסיף אור. עכשיו, אתה צריך להתחזק ב... אפשר להביא לי שם איזה סידור של ספרדי? אתה צריך, כל אדם צריך להתחזק בידיעה שהטוב הוא הרבה יותר חזק מהרע. קודם כל זה אצלך, בפנים, כן? תודה. קודם כל זה אצלך בפנים. עמוק בפנים, לדעת שהכוחות החיובים שלך הרבה יותר חזקים מהשליליים, ולא כמו שנדמה לך. ראינו אצל יוסף. יוסף עמד במבחן בלתי אפשרי כמעט, כן? אבל דיברנו כמה פעמים על זה, אולי יש מקום לחזור על זה. הקדוש ברוך הוא אומר, בו נברא אדם. נכון? למי הוא אומר את זה? יש כאלה שאומרים, מה, יש עוד אלוהים חוץ ממנו? מי הוא מתייעץ? עם המלאכים הוא מתייעץ, נכון? למה הוא מתייעץ עם המלאכים? אומר רש"י, ללמד לנו דרך ארץ, שהגדול נמלח עם הקטנים. מה דרך ארץ פה? ברגע שאתה נמלח עם הקטנים, הם שותפים לעשייה, אז הם לוקחים אחריות, נכון? כאשר יש בוס, מנהל עבודה, שהוא מפגיש את העובדים פעם בכמה זמן ומדברים, והוא שואל אותם, יש לנו פרויקט כזה, מה אתם מציעים? הוא בסוף זה שמחליט מה עושים. אבל הם שותפים. ברגע שהם שותפים, הם לוקחים אחריות. אם הקדוש ברוך הוא שיתף את המלאכים בבריאת האדם, המלאכים זה אלה שמפעילים את העולם, אתם יודעים. זה הכוחות שמפעילים, הגרביטציה זה מלאך, כן? המחשבות. המלאכים הם הכוחות שמפעילים את העולם. הם שותפים לבריאת האדם, אז הם לוקחים אחריות, כן? והמלאכים האלה וכל כוחות העולם אמרנו שהם מחכים שאדם ישוב, שאדם יהיה טוב בשביל לעזור לו. הכל פתוח, הכל מוכן, רק תהיה אדם טוב, יעזרו לך. ולפעמים שאתה מרגיש שזה לא עובד, אז אמרנו שזה לברר את הרצון של האדם, אם הוא באמת אמיתי, הוא מוכן לעמוד במבחנים, אבל כל העולם הוא נברא, הקדוש ברוך הוא טוב. ברוך אתה השם, השם זה הטוב, הטוב המוחלט. הוא היה והוא הווה והוא אויב, הוא יכול הכל, והוא האלוהים גם, הוא האלוקים, הכל יכול. יש רק טוב. הרע זה הקלקול שאנחנו עושים אותו. אבל מה שאני רוצה להגיד זה לא את הנקודה הזאת, זה ברור בפני עצמו. אני רוצה להגיד שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו בוטחים בזה, שהטוב הוא יותר חזק והוא בסוף ינצח. עכשיו מדברים אנשים מאמינים, מה זה מאמינים באלוהים? זה נראה משהו מאוד כזה... אי אפשר לגעת בו. אדם שמאמין בטוב, זה אדם שמאמין בריבונו של עולם. אדם שמבין שהטוב הוא יותר חזק, והוא זה שמנהל את העולם, כן? זה אדם מאמין. אדם שנופל למקומות האלה שכולם רעים וזה, זה נקרא שהוא לא מאמין בריבונו של עולם, מאמין בסטרה, הוא מאמין ברע. עכשיו, זה לא פשוט, באמת, יש מצבים לא פשוטים. אבל זה התפקיד שלנו, להוסיף אור. הנה, תראו, יש את זה פה, אני חושב שהקראתי את זה גם פעם, שלא לקחי את זה עוד פעם. אמרת לכם שכל רעיון שאנחנו מדברים עליו, טוב למצוא אותו בתפילה. כל רעיון שאתה לומד אותו והוא נוגע לך, ואתה מרגיש שאתה רוצה להיות ככה, והוא עוזר לך לחיים, חפשו את הפסוק הזה בתפילה, כי התפילה חוזרים יום יום. וזה מרענן לנו. התפילה מרענן לנו יום יום את הזיכרון הזה שאני רוצה להיות בו, וזה שלא יברח לי, כן? זה שיטה מאוד חשובה, והתפילה בנויה בעצם בשביל זה. התפילה זה בעצם, זה כל הערכים שאנחנו מאמינים בהם, כתובה בצורה רגשית, כדי שאנחנו נתעורר ונרצה את הדברים. שנייה, בואו נראה את זה. אנחנו אומרים, הוא בא לציון גואל כל יום, נכון? מכירים את זה, נכון? בסוף תפילת שחרית. מה כתוב בסוף? כל פנים, אני לא יודע אם זה בכל הנוסחים, כתוב ככה. השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. כן? ויבטחו בך יודי שמך, כי לא עזבת דורשך השם. השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, חזקו ויאמץ עמכם כל המחלים להשם. כלומר, הקדוש ברוך הוא חפץ למען צדקו. יגדיל, הקדוש הוא שמנהל את העולם והוא הכל יכול, הוא זה שכל הזמן דוחף שצדקו יתגלה בעולם והתורה תתגלה, יאדיר את התורה שהתורה היא הצדק והיושר של העולם. הוא פועל כל הזמן רק בשביל זה. זה המגמה של ריבונו של עולם בעולם, להביא את הטוב בשביל זה הוא ברא העולם. כן? ושאני מבין שהקדוש הוא שמנהל את העולם הוא כל הזמן דוחף למקום הזה. והדברים הרעים הם בשביל לדחוף אותנו למקום הזה, כי כשאתה נופל למקומות הרעים ואתה רואה שאי אפשר ככה לנהל חברה, אי אפשר לנהל ככה משפחה, אי אפשר לנהל ככה עסקים, אי אפשר לעשות שום דבר, זה כואב וזה דוחף אותך ואותנו ואת החברה כולה למקומות טובים. מי מבין את זה? לא כולם מבינים את זה. ויבטחו בך יודעי שמך. מי שיודע את שמך, מי שיודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהוא הטוב שברא את העולם, הטוב המוחלט, כן? אז האנשים האלה בוטחים, שאף על פי שהם רואים שהכל שחור, כן? והכל נראה לא טוב, הם ממשיכים לבטוח, הם יודעים שמתחת לפני השטח הטוב דוחף, כמו שאמרנו קודם, שהעצבות היא שנראית מאוד רע, היא בעצם דחיפה אלוקית לעשות שינוי בך, שתפסיק להיות עצוב. כי לא עזבת השם דורשך, הקדוש ברוך הוא לא עזב את הארץ, ולא את אלה שמאמינים בטוב, הוא לא עזב אותם. סבלנות, כן? חזקו ואמץ לבבכם, תהיו חזקים, אף על פי שאתם רואים שחור, תמשיכו להחזיק חזק, כי יבוא יום שזה יתגלה. וזה שאומרים, מאמינים בביאת המשיח, זה זה. זה בדיוק זה, שאני מאמין שהעולם יהיה טוב. ואני התפקיד שלי להוסיף כל הזמן עוד קצת טוב, עוד נר אחד, מוסיף והולך, כמו שדיברנו כמה פעמים. אז העצבות הזאת היא באה מאווירה כללית, כמו שאמרת, כן? אווירה כללית, ואתה שמעתם את הקול של הייאוש שלו כשהוא אמר את זה קודם, כן? נכון? שמעתם, כן? אבל תקרא את זה כמה פעמים בתפילה, תתחזק, תראה קצת עם פירושים, תתחזק. גם אני קורא את זה כל יום של להתחזק.
כן, אבל להיות פה כל היום זה דבר אחד.
איפה?
נכון,
מאיר?
כן. להיות בחוץ, כן. זה דבר אחר.
לגמרי.
לחלוטין,
לצאת
לעבוד, לצאת לחיות, לצאת לדבר עם אנשים, להיפגש עם... זה עולמות אחרים.
נכון, נכון.
רוב האנשים הם בחוץ, הם לא במכון
מאיר. אבל אתה, ברוך השם, כן, פה במכון מאיר, לפחות...
אני הלב שלי שם.
לא, לא, אבל כולנו הולכים לעבוד, גם אני הולך לעבוד, גם אני הולך...
נקודה שבחוץ לא טוב.
בשביל זה אתה לומד בבית המדרש, בשביל להביא את הטוב של בית המדרש, לשם, כן, אז אחד, כל, רוב האנשים שלהם איתים לתורה, הם לא יושבים, רוב האנשים לא יושבים בית המדרש, יחידי סגולה זוכים לשבת בית המדרש, רוב האנשים עובדים ומתמודדים עם מה שאתה מתמודד, באים לפה, לוקחים אוויר, שנורקל, כן, ומנסים להכיל את מה שהם ינקו פה במציאות, כמה שהם יכולים, מה שאתה לא יכול, אתה אנוס, אל תיקח את זה כבד מדי, יש דברים שאתה לקוד בהם, אנחנו לקודים, מקודנים בחיים החומריים. ולא צריך לקחת את זה כבל מדי. אבל אשריך שאתה בא לפה פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כל יום, יונק, ואתה שואף שהחיים שלך יהיו יותר טובים, יותר ישרים, יותר רגונים, זה כבר, זה דבר חשוב מאוד. וזה גם ישפיע עליך וגם על החברה. סבלנו, אתה רוצה לחיצת כפתור וכבר הכל מסתדר? זה לא עובד ככה. אתה באת לעולם להוסיף אור. הקדוש ברוך הוא יכל לברוא את העולם מיד מתוקן. מה הבעיה? לוחץ כפתור אחד ונגמר הזיפור. אבל הוא לא רוצה. הוא רוצה שאנחנו נביא את הטוב. שנאבק עם הרע הזה. נוסיף עוד אור. וואו, הזמן רץ. עכשיו, גם מה שדיברנו עכשיו, יש איזה שורש יותר עמוק. מה השורש יותר עמוק שהחברה ככה מתנהגת? מחטאת הארץ, הכמוסה. מה שדיברנו בפסקה הקודמת, הארץ, הארציות של החיים. היא סוחבת את כולם למקום הזה. כן? זה מה שאומר, חטאת הארץ הכמוסה. למה זה כמוס? זה גנוז בתוך הארציות, הדרך הזאת, בתוך הארציות. אבל אנחנו רוצים להיות אנשים ערכיים, לא ארציים. רק משתמשים בארציות. זה בית ספר. שיצאה לפועל בחטאת האדם, כלומר, חטאת הארץ הכמוסה, אז הסברנו קודם, כן? היא זאת שגרמה לאדם לחטוא בסופו של דבר בחטא האדם הראשון, כי זה תכונת הארציות. עכשיו, מי מתעסק בתיקון? אז ראינו בפסקה הקודמת שזה יחזור, אומר שצדיקים יסודי עולם ומשיח בייחוד. זה התפקיד של המשיח, מה שאתה בוכה עליו. אנחנו שומעים את הבכי שלך, ואשריך שאתה בוכה על זה, כי סימן שאתה בן אדם נקי וטוב, שכואב לך שזה ככה נראה. זה בדיוק התפקיד של המשיח ושל צדיקי עולם לטפל בבעיה הזאת. לא כשהם יבואו. זה כל הזמן, המשיח הוא לא יבוא. הוא כבר כל הזמן מפעיל את העולם. הוא עסוק בלתקן את הנקודה הזאת. שהעץ גם כן יהיה פרי, כמו שהפרי הוא פרי. כן. צדיקי עולם לא חושבים רק על, על עצמם, איך שהם יתקנו, איך שהם נראים, ואת, את, את הכעס שלהם ואת הרעבדנות שלהם. הם רוצים שיהיה צדק בעולם. חשוב להם, אז הם נותנים שיעורים, מחזקים אנשים, תומכים באנשים ש, ש, שמתעסקים בכלכלה ובמערכות חברתיות ובמערכות כלכליות ובמערכות צבאיות. אתה רואה עכשיו יש מאבק עם הצבא, אז הצדיקים, שהם אנשים כבר מבוגרים ואולי זה, אבל הם דואגים לבוא, לבוא במגע עם הרמטכ"ל ועם הצבא ועם כל מיני מקומות, כדי כל הזמן להוסיף עוד קצת אור ולשפר את כל המצב. צריך להסתכל בעיניים נכונות ולראות איפה היינו לפני 70 שנה, איפה לפני 100 שנה, ואת היגזים. והיום אנחנו פה בארץ ישראל, שלנו צבא שלנו, וזה לא, זה לא אותו דבר. זה שינוי גדול לטובה. והדרך היא עוד ארוכה. נו, אז מה? עם ישראל לא מפחד בדרך ארוכה, נכון? זה שיר מפורש, לא? כן. אז שצדיקים יסודי עולם ומשיח בייחוד שווים בתשובה, כלומר משנים, מנסים לשנות קודם כל את עצמם וגם את העולם כולו, כלומר להחזיר אותו למקום איך שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, את העולם ביסודו, עולם טוב. על מהות חטא זה ומהפכים אותה לשמחה. תראה רבי נחמן, זה, אמרנו כמה פעמים, רבי נחמן אומר אין ייאוש בעולם. זה לא סיסמה. כל הכתבים שלו וכל התלמידים שלו מתעסקים להראות לך איך שבמקומות הכי קשים והכי כבדים והכי מייאשים, כמה אור יש שם. ואיך אתה יכול להוציא משם ללקט ניצוצות שם ולבנות את החיים שלך, את החיים של משפחתך, את החיים של הסובבים אותך. וממילא, איפה שתהיה, אתה, יש לך עסק מסוים שאתה עושה, תהיה שם ישר, תהיה שם טוב, תהיה שם הגון. לא טמבל, לא טיפש. מותר לך לקחת כסף על העבודה שלך, ואולי גם הרבה כסף. כמו שנהוג. זה לא נקרא שאתה לא צדיק. צדיק, חינם זה לא צדיק. צריך לזכור את זה. זה בלוף. מותר לך לקחת כסף על העבודה שלך. תיתן עבודה טובה, תיתן עבודה אחראית, אתה תהיה הגון, אתה תיקח אחריות איפה שטעית. כן? אז אתה מוסיף אור לעולם. אתה מהצדיקים. צדיקי יסוד עולם שרוצים שהעולם יהיה טוב לא רק לך באופן אישי פרטי אגואיסטי. עד כאן, תגידו מה אתם יוצאים? בואו לא, אני בכוונה יצאתי קצת כמה, הפסקתי כמה דקות יותר מוקדם בשביל שנעשה סיבוב, אם אתם רוצים להשתתף בזה, אם לא לפחות אני רוצה להציג את הסיבוב הזה. עם מה יצאתם לחיים שלכם מהשלושת רבעי שעה שדיברנו? שלושת רבעי, 40 דקות, 50 דקות דיברנו, היו גם שאלות, הערות, היו עיניים, חיוכים. עם מה, מה אתם לוקחים הביתה? ממה שלמדנו פה, זה לא... כן, מי רוצה לשתף, מי מוכן לשתף עם מה הוא יוצא, זה לא חובה. אל תרגישו אי נעימות, אולי תעשו את זה בעוד שעה או בעוד שעתיים לפני שאתם הולכים לישון, אבל הרעיון הוא שיוצאים עם משהו. כן, בכבוד. יפה מאוד.
כל מעשה טוב שלך הוא גורם להרבה אור, גם אצלך, גם כשאתה לא רואה אותו, שהוא מוסתר, הוא גורם...
יפה מאוד. נפלא.
ולהאמין בזה.
נכון. אני בטוח שגם נתקלת בזה, אתה כבר לא צריך להאמין בזה, אתה ראית את זה בחיים שלך. תשמעו, אני הייתי עכשיו איזה יומיים בתל אביב, לא ברצופים, הייתי צריך להיות אצל באיזה מוסך. בדרך כלל למוסכים אין שם טוב בעניינים האלה, וגם, לא יודע, תל אביב תמיד מצטער לי מקום כזה אחר לגמרי. אנחנו... שמע, הייתי שם במוסך הזה יומיים. טיפלו בי בכפפות של משי, תענוג. היה להם קשיים, היה להם, זה לא, לא הצליחו בדיוק לתקן מה שהם צריכים לתקן, אבל ממש טיפלו בי יפה. מאוד יפה, עם רצון טוב, ובסוף גם הצליחו, זה היה מסובך. אני חושב שזו הסתכלות גם שלנו פה בראש, איך שאתה בא, אם אתה בא למקום, כמה רמאים כולם וזה, אז אתה מקבל יחס בהתאם. אם אתה בא עם, 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 עם אמונה באנשים, כן. ממש טיפלו בי ממש יפה. הלכתי שם, היה אחד המוסכניקים אמר לי, הוא לא דתי, אמר לי, באחד וחצי יש תפילה שם, ברחוב ההוא, אתה רוצה ללכת להתפלל? לא שאלתי אותו, אפילו לא ביקשתי ממנו, מה אני... יש שם תפילה, אתה רוצה ללכת, אני רואה שאתה יושב פה וזה, לך תתפלל שם. בדרך אני הולך ככה, אבל לא ידעתי בדיוק איפה. יצאה איזה בחורה צעירה עם סיגריה מאיזה מאחד המשרדים, בשביל לנשום אוויר קצת, מה שנקרא. היא ראתה אותי הולך, לא שאלתי אותה, לא שום דבר, לא הסתכלתי, אין לו שום דבר. אמרה לי, אה? היא ניגשה אליי, אמרה לי, אני יכולה לעזור לך, מה אתה מחפש? כי חיפשתי את הבית כנסת, איפה שהוא אמר לי, לא כל כך ידעתי את זה. היא ניגשה אליי, אפילו לא שאלתי אותה, סתם מעצמה. אז אמרה, תשמע, אנשים הם טובים. אנשים הם טובים, והם מסתבכים עם האווירה הציבורית. מסתבכים, אבל באמת הם אנשים טובים, כולם אנשים טובים. כן.